חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני מאיה זי וולף, בערב אני השוטרת הטובה. אם יוודע מימד הגזרות הכלכליות שמושתות על הציבור, וביתר סט עם כניסתן לתוקף, תהיתי איך נושא עובר בשקט יחסי בציבור, בסוג של השלמה. כשהתרבו הדיווחים על רשתות וחברות שמקפיצות מחירים באופן לא פרופורציוני, ותופסות טרמפ על העלאת המע"מ, ועדיין לא קם כל זעקה כמו אז ב-2011, הנחתי שאולי אנחנו פשוט שבעי מחאות, עייפים מקרבות, נלחמים ביותר מדי חזיתות. ואז קראתי את כתבתו של סימי ספולטר, וראיתי שברשתות החברתיות, בעיקר בטיק טוק ובאינסטגרם, הנושא מבעבע. זו הזירה בה נמצאת שכבת הגיל שאז הובילה את המאבק שהתפתח לאוהלים ברוטשילד, ונראה שהם שוב נושאים את נס המרד. יוזמות חברתיות להוזלת יוקר המחיה, קריאות לחרם צרכנים על מותגים שהעלו את המחירים דרמטית, או פשוט קריאה לצרכנות נבונה ושקולה יותר, שיכולה להתחיל גם בשינוי הרגלים קטן. כל אלה צוברים תאוצה והולכים ומתרבים שם. ימים יגידו האם אפשר להשיג את אותו אפקט של מחאה גם בלי לצאת לרחוב. בינתיים, אם או בלי קשר להתעוררות הצרכנית הזו, בכתבה בדמרקר מוצגים נתונים לפיהם סוף השבוע הראשון של 2025 נפתח בירידה מפתיעה של 9% בהוצאות של הישראלים בכרטיסי האשראי ברשתות המזון, כששאר הענפים לא חוו ירידה דומה. ידע כללי וצרכנות נבונה הן עצות נכונות בכל שלב בחיים, ואין הזדמנות טובה יותר מלהתחיל ליישם אותן. ומי יודע, אולי מהטיק טוק שהושמץ לא מעט, תגיע הבשורה החברתית הבאה ותוזיל לנו את יוקר המחיה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד, ואני היום השוטר הרע, וזה לראש הממשלה בנימין נתניהו, משום שקראתי שהערבים בנו עוד 6 מבנים בחאן אל אחמר, במאחז שלהם, על אדמות המדינה שהוקצו לכפר אדומים, היישוב שלי. למרות שכבר לפני 6 שנים התחייב נתניהו בפני בית המשפט לסלק אותם משם בתוך שבועות אחדים, 10 דיונים בכל הערכאות התקיימו ב-15 השנים האחרונות, וכל בית משפט פסק שהם פולשים, מפירי חוק וגוזלי אדמות. פסק הדין האחרון של בית המשפט העליון הוא המעצבן ביותר. צריך לפנות, אין ויכוח, אבל הממשלה ביקשה להפסיק לנדנדנה לגבי התאריך. אז בית המשפט הסכים, ומאז אין דיונים. במערכת המשפטית שלנו סוערים כאשר שר או חבר כנסת מודיע שלא יצאת לחוק או לבגץ, אבל כשהם עצמם מודיעים כך, נשמע שזה בסדר. בספטמבר 2018 פנה הוועד הפועל של הארגון לשחרור פלסטין, ארגון טרור מזוהה, לבית הדין הבינלאומי בהאג, בבקשה שיכריז על הפינוי כפשע מלחמה. אני מבין למה נתניהו חשש אז, אבל כמי שכבר יש נגדו צו מעצר בינלאומי מהאג, מה הוא מפחד? ברור לכל מי שעוסק בחאן אל אחמר שהלחצים הבינלאומיים גורמים לנתניהו לדחות את הפינוי עד בו משיח צדקנו. אבל זו הטעות. כדי להוכיח להג שהסנקציות לא מפחידות אותנו, צריך לפנות את חאן אל אחמר עכשיו. מי שמדבר על ההרתעה שעבדה ב-7 באוקטובר, צריך להבין שההרתעה אינה רק הימנעות משיגור רקטות, היא גם הימנעות מהשתלטות על אדמות לאום, ומשהו שיכאב לאנטישמים האירופיים שמעדיפים את הערבים בארץ ישראל על פני היהודים.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם מאיה זי וולף ואריאל דד.
שלום, מאיה.
שלום, האמת, ערב טוב, כשנסעת את דבריך, אז שמעתי את הצרידות בקולך. הצרידות הקלה.
כן, כזה בקטן, בקטן. לא, לא משהו חמור מאוד. אבל אני שומע שיש אנשים חולים ממש.
כן.
היו פטירות של כמה תינוקות, ונשים במצב קשה. השאלה היא אם לזה התכוון פרופסור לסק, שאמר שקורונה זה מין שפעת. אז נורא כעסו עליו כולם, והיום מסתבר שגם משפעת אפשר למות. גם אז ידענו, אבל זה בוודאי לא אותו דבר. היקפי התחלואה אז היו אחרים לגמרי.
כמובן, אבל כמו שאמרת, גם שפעת זה לא משחק ילדים. זו גם מחלה שיכולה להיות מסוכנת. לא צריך להקל בראש.
זה סיפור ידוע על הוא שפגש חבר שלו ואמר לו, חותנתי נפטרה, אמר, מה היה לה? אמר, שפעת. הוא אומר, שפעת זה לא רציני.
כן, בדיוק. על איזה שוטר אתה רוצה שנדבר? על שלי או שלך? איזה נושא אתה רוצה לפתוח בדקה שיש לנו?
דברי על שלי.
אני אדבר על שלך.
אני במחירים לא מבין.
אתה במחירים לא מבין? אתה לא עושה את הקניות ב... טוב, סתם, לא נפתח את זה.
עושה, אבל לבושתי לא מסתכל על המחיר.
אני אשאל בגלל שאין לנו הרבה זמן, אני אשאל אותך שאלה פשוטה. אתה חושב שיקרה עם זה משהו? אתה חושב שזה... שיבוצע מעשה, או שזה יישאר תלוי באוויר?
לא בימי נתניהו. נתניהו לא יעשה כלום.
אבל יש ממשלה ימין על מלא מלא. מתי אם לא עכשיו?
שעושים כל מה שנתניהו אומר להם לעשות. לפעמים הם מייללים, אבל הם עושים. ולכן הם לא, זה לא רציני. הוא באמת ראש הממשלה הכי דומיננטי שהיה כאן הרבה מאוד שנים.
כן, בזה אין ספק, ואנחנו נדבר בהמשך גם על הפן הפוליטי, כרגע גם בהקשר של עסקת החטופים, האם תהיה או לא, אבל בעיקר למה זה יעשה בממשלה וכמה כוח יהיה לו כדי להעביר את זה. נדבר על עוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן.
עכשיו, 17:00, עם מאיה זיוולף ואריה אלדד.
וגם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ואפרת קורמן, ואחרי על השידור, שקד וולפין.
זה נכון.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לטל שניידר, הפרשנית המדינית של זמן ישראל. שלום לך.
שלום, שלום, ערב טוב.
הרבה פעמים כבר שמענו קרובים מאוד להסכם חטופים. השאלה אם עוצמת הקרובים מאוד גדולה יותר הפעם.
עושה רושם, מתרחשים ברקע כל מיני דברים, נגיד פרוצדורליים כאלה, שמעידים על זה שהאירוע באמת עומד להסתיים. כמו שכולם יודעים, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. אבל אני מזהה ברקע כל מיני התנהלויות שמעידות על כך ש... שיש התרחשות בשעות האחרונות.
היה איזשהו זיגזג היום שהוא עברה טיוטת הסכם, ואז אחר כך יצאה עברה שלא עברה טיוטת הסכם. מה קורה?
יש את הנושא של טיוטת הסכם, ויש את העניין של תשובה סופית מהחמאס. מה שאנחנו נשענים קצת על סוכנויות זרות ומידע, מי שיוצא מתקשורת סעודית או מתקשורת קטרית, זה שהדברים הועברו גם טיוטה סופית וגם... האישור הסופי, מצד יש כאלה שאומרים שזה הדחסות, יש כאלה שאומרים שהחמאס כבר העביר את התשובה הסופית, אז שוב, זה לא שהדברים מונחים מול העיניים שלנו, הכל ככה מלוקק מסוכניות זרות ומדיווחים באתרי אינטרנט ערבים.
ומה שדולף זה עצם העובדה שמתקרבים להסכם, או גם יש הדלפות לגבי התוכן?
לי אין הדלפות לגבי התוכן כרגע, אבל אני מניחה שבשעות הקרובות יהיה קצת יותר מידע. אני גם לא יודעת מה מהמידע שיהיה מצונזר או לא, אז אני נזהרת בקיצור.
בואי נדבר על מה שכן מונח לפנינו, ובזה אנחנו כן יודעים להתעסק. קודם כל, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר היום, חזר על זה שהוא אמר שלנתניהו יש גב, נכון? לגבי הצבעה, אם הוא צריך להעביר את הנושא הזה בהצבעה, אז יש עתיד תתמוך בו. ויש לנו גם את סמוטריץ' ואת בן גביר שאמרו לא פעם שהם נגד עסקה. אנחנו לא יודעים, שוב, לא יודעים מה הפרטים, אבל ממה שנראה שמתגבש. איך נתניהו
נכון,
מתגבר על זה?
נכון, אז קודם כל, אני אתחיל ממה שחשוב לדעתי, כי זה סמוטריץ' ובן גביר, כי הם שרים בממשלה, וחברים בקבינט, ובכל זאת יש להם אצבע שמשפיעה על המהלך. מעבר להתנגדות, אנחנו לא שומעים מהם כוונה לפרוש מהממשלה, אבל כן יש ממש מהדקה האחרונה הודעה של הסיעת הציונות הדתית, שהם קיימו ישיבת סיעה, וכל חברי הסיעה החליטו להתייצב מאחורי סמוטריץ' בנוגע להמשך עד הניצחון והשמדת החמאס. אני מכירה לכם מתוך מה שהם הוציאו. והתנגדות נחצת לשחרור מחבלים, ומה שהם קוראים מסמוס הישגי המלחמה שנקנו בדמים. והתעקשות לשבת כלל החטופים תוך התנגדות לעסקה חלקית. עכשיו, הנושא של עסקה חלקית, הרבה אנשים, גם במשפחות החטופים, לא רוצים לראות עסקה חלקית. מצד שני, יש פה כנראה עסקה בשלבים שאם עוברים משלב אחד לשתיים ולשלוש אמורים לצאת כולם, אם אני מבינה נכון. אז זה הקטע הזה של התנגדות לעסקה חלקית, הוא מתסכל את כולם, אבל הסיטואציה שבה כולם בבת אחת יוצאים באותו יום כנראה לא עומדת להתרחש. וכמו שציינת, מאיה, בצדק, אז יש לך את האופוזיציה שבאה ואומרת, אדוני ראש הממשלה, תעשה זאת, ואנחנו, סליחה, אנחנו נתמוך. האצבע שלהם לא נחוצה להצבעה בממשלה, אבל...
ואין הצבעה בכנסת, ככל שאני מבין, זה לא הסכם בין מדינות
שצריך... אין צורך בהצבעה בכנסת.
עכשיו, כשאנחנו שומעים שיש אנשים שתומכים בלי להכיר את הפרטים, גם בתוך הממשלה, אנחנו סומכים על נתניהו שיביא את ההסכם הכי טוב שאפשרי ואנחנו תומכים בו. ויש אנשים שמתנגדים גם הם בלי להכיר עדיין את הפרטים. זה אומר שאת העמדה לגבי ההסכם הם קבעו הרבה קודם.
תראה, אני לא רוצה ללכת לשם ולזלזל נניח בסטרוק או בסמוטריץ' שמתנגדים, כי אני חושבת שסמוטריץ' כן קיבל אתמול תדרוך מראש הממשלה, והוא כן יודע כפי הנראה על מה הוא מדבר, וכך כנראה גם סטרוק, שאותה הוא העביר לה את המידע, לא הייתה כותבת כנראה את הדברים בלי שהיא הייתה יודעת על מה היא מדברת. יש לך את הגישה המאוד מוכרת של ש"ס ויהדות התורה, שבענייני ביטחון הם סומכים על ראש ממשלה, אבל אני חושבת שבמקרה הזה גם כן, הם בעצם, הייתי אומרת, אני שומעת מהם בחודשים האחרונים, שהערך של פדיון שבויים זה לא רק העניין שהם סומכים על נתניהו ביטחונית, אלא זה באמת רצון אמיתי הסבל של האנשים האלה הסתיים, הזוועה הזאת של החטופים, של אנשים, הם, אתה יודע, קשה שלא להזדהות עם הסבל המטורף הזה. אז אני חושבת שהם באמת בחנות רוצים בזה.
אני לא מקנה באופן כללי, תדעת, חלילה, במשפחות האלה, אבל בטח ביום או בתקופה הזו של הרכבת הרים הרגשית הזאת של יש עסקה, אין עסקה, מתקרבים, מתרחקים.
נורא. אנחנו באמת כולנו רוצים לקוות שזה יסתיים, שכולם יצאו החוצה. באמת, אני בליבי, בגלל שאני אמא לחיילים, אז אני מסתכלת על האירוע הזה מהצד של החיילות והחיילים שמוחזקים בשבי, ואני גם אומרת, כל השנה הזאת, ככה אמרתי למי שהיה מוכן להקשיב, שגם הורים לחיילים במדינת ישראל, שרואים את הבחורים הצעירים האלה שמוחזקים שם, ואת הבחורות כמובן, את החיילות, ואתם כהורים ששולחים את החיילים שלכם פנימה לתוך עזה, וגם הם יכולים להיחטף, או מישהו על הגבול יכול עוד להיחטף. איך אנחנו נרגיש אם לא ישחררו, אם המדינה לא תעשה עבור החיילים, הלוחמים האלה, שישבו שם על הגבול בשביעי באוקטובר, אם המדינה לא תיאבק עד האחרון שבהם, וכמובן שאין מה לדבר על האזרחים, זה מובן מאליו. אבל אני חושבת שגם עבור הציבור הרחב, שצריך להמשיך ללכת... ולשלוח את ילדיו לצבא ההגנה לישראל בעתיד, לראות שהמדינה נלחמת ונאבקת על החייל האחרון והחיילת האחרונה, זה מאוד 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 חשוב, ושאף אחד לא יישאר שם כמובן. אז אני מתפלט לפעמים על מי שמתנגד, כי אני לא מסוגלת להבין איך לא רואים את זה. איך לא רואים את זה שזה משנה.
רואים דברים אחרים, רואים את התוצאה של עסקת שליט.
לא, אני מבינה מה שאתה אומר, שהם אומרים, אנחנו לא רוצים לסכן את הדורות הבאים. אבל גם באותה נשימה, מה אתה אומר על הדורות שמשרתים עכשיו, איך אתה מסכן אותם? גם הם בבעיה. כי מה יקרה אם מחר יחטפו ונדע שלא יוציאו? אז איך נלך לצבא אם זה היה העיקרון?
כמו שהולכים לצבא ויודעים שאפשר לחזור בלי רגל או מתים. ככה הולכים לצבא, ואת רואה את המוטיבציה של הצעירים, זה לא יומן הדבר הזה, אבל אם נכון ש...
אבל המדינה צריכה גם להיאבק עבורם. אם אין את הגזרוע המשלימה של להיאבק, המדינה שנאבקת עבורם, אז המוטיבציה יכולה לרדת.
יש ידיעות שהחמאס החזיר את ההסכם בלי הערות, כלומר הוא כאילו מסכים. זה אומר שגם נתניהו וגם החמאס מפחדים מטראמפ יותר מאשר מסמוטריץ' ובן גביר?
תראה, ההשפעה של טראמפ כנשיא שעומד להיכנס לבית הלבן היא מאוד מרשימה. אני גם מייחסת את ההסכם בלבנון לטראמפ. הרי הבחירות היו ב-5 בנובמבר, וב-26 בנובמבר, שבועיים לאחר מכן, מדינת ישראל מהרה בלשון המעטה לתוך הסכם שהיה עליו הרבה ביקורת, אבל ראית את הלחץ שמגיע מהדרג המדיני, ואחרי שאב מוסוך שנסתובב שנה וניסה לשכנע, ופתאום ב-5 בנובמבר, בום, רצים להסכם. אז זה היה אירוע א', אירוע ב' הוא עכשיו, ואם זו השפעה של הנשיא, וככה הוא יתחיל את הקדנציה שלו בהוכחה בינלאומית של כוחו, אז אתה יודע, אשרינו וטוב לנו, אני מקווה.
טוב, נמשיך לעקוב.
טל שניידר, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה לכם, להתראות. ביי.
שלום לחבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד.
שלום לך, ערב טוב.
אתה אולי מעודכן קצת יותר מאיתנו?
לא. ממש לא לצערי.
ואתה מסכים עם מה שאומר סמוטריץ' שהעסקה כפי שהוא מכיר אותה היא בגדר הפקרת חטופים? אני מניח שהוא מתכוון לחלק מהחטופים.
אני לא יודע בדיוק מה סמוטריץ' אמר, סמוטריץ' מכיר יותר פרטים ממני. אני הייתי חלק מקבוצה של 7 חברי כנסת מהליכוד, ועוד רוטמן, סונר מלך ועוד מישהו אני חושב. ששלחנו המכתב לראש הממשלה, שבו אנחנו מזכירים לו 3 עקרונות שאנחנו חושבים שחשובים שישמרו, שזה עסקה באמת על כולם. העיקרון השני זה שמי שנשאר במקומות האסטרטגיים זה חיילי צה"ל, ולא שום כוח רב לאומי כזה או אחר, שפעם אחרי פעם אנחנו רואים לכם לא מבצעים את עבודתם כלפינו. העיקרון השלישי זה היעדר חזרה של תושבים מצפון הרצועה, מתוך מידע שיש לנו שעדיין יש שם מצבורי נשק גדולים שלא גילינו אותם, ולכן המחבלים גם אם יחזרו לשם בלי נשק הם יצטיידו מחדש, וזה פשוט לאפשר להם לשפר עמדות לקראת המשך המערכה, כי תהיה המשך מערכה, אנחנו לא נוכל לצאת מאז הכל עוד חמאס שם נשאר בשלטון, וכשמדברים על מחירים וכשמדברים על כל הדברים הללו גם את זה צריך לקחת בחשבון, בלי שהתחלתי לדבר על מאות אם לא על אלפי רוצחים שיוצאים החוצה במסגרת עסקה כזאת. על פי נתונים שהראו לנו בוועדת חוץ וביטחון, הרוב המוחלט של הרוצחים הללו חוזרים לרצוח פעם אחרי פעם. עכשיו בוא נגיד שרק חצי מהם, לא רוב מוחלט, בוא נגיד שרק ירצחו כל אחד אחד ולא יותר, אנחנו מדברים למה זה 300-400 הרוגים שאנחנו משלמים פה. זאת אומרת, כל הדברים הללו צריך לבוא ולהסתכל, ולבחון, שוב, אין לי את המידע שיש לראש הממשלה ולשר הביטחון או לקבינט.
אבל רגע, אם באמת העקרונות כולם נענים, אז זה בסדר מבחינתך, כלומר אפשר לשחרר את המחבלים, אם זה תמורת כולם, ואם צה"ל נשארים וכו'. אתם נעניתם על המכתב?
לא.
וכשאתם כותבים מכתב כזה, נדמה לי שמי שכותב הוא לא חבר בקבינט או בממשלה ולכן הוא לא מצביע. זה גורם לנתניהו איזושהי מועקה, חוסר נוחות, או שהוא אומר בסדר, הם לא משפיעים?
תראה, מה שזה גורם לראש הממשלה צריך לשאול אותו, אבל בסוף אנחנו חברי כנסת ופונים אלינו המון ושואלים איפה אתם ולמה לא שומעים את כולכם, ואני חושב שבנקודת הכרעה כזאת צריך לשמוע את קולנו, גם אם אתה יודע שאתה לא יושב בפורום ההצבעה, שלפחות קולך יישמע על דברים שהם חשובים, וזה דבר שהוא מאוד 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 חשוב, מאוד.
אבל אם קולך נשמע או יישמע, אבל דעתך לא תתקבל מבחינתך, זה עדיין בסדר?
זה חלק מלהיות במפלגה דמוקרטית.
כן, זו אחת הסיבות שאף פעם לא הייתי בליכוד, אבל בטח היו עוד כמה, הם לא רצו אותי למשל.
בקשר... סליחה, כן.
בקלות הם לא רצו אותי. אבל אתה שומע את ההסלמה בהתנגשויות שבין חברי כנסת למשפחות חטופים ולמשפחות חללים ונרצחים, זה הולך ומסלים, זה משפיע בסוף על הקבינט שיושב וצריך להחליט?
אני חושב שלא, בסופו של דבר צריך גם להבין, עד כמה שזה אולי אירוני, השרים הרבה פחות חשופים ללחץ הזה, מכיוון שמשפחות החטופים ומשפחות השקולות באות אלינו, לכנסת. פעמיים שלוש בשבוע, הן לא באות ללשכות השרים, הן באות אלינו, ואנחנו אלו ששומעים ומרכינים ראש, כפי שאנחנו אמורים לעשות, זה חלק מהתפקיד שלנו וזה בסדר. אבל אני לא חושב שהמחויבות של מישהו משרי הקבינט להחזרת החטופים מצד אחד, או לשמירה לביטחון ישראל, או משהו מושפע מלחץ כזה או אחר. אני חושב שלכל אחד יש את עמדותיו, והם מיישמים אותם במסגרת ההצבעות.
כן.
יש שערה סביב ידיעה שלכאורה כבוד השופט עמית הופיע באיזשהו תיק בשם שאינו השם שבו הוא מוכר בדרך כלל, כלומר שם...
לא, לכאורה זה שיש בזה משום משהו פלילי
שהוא היה מודע לזה, כלומר שיש פה מזיד. מה עמדתך ביחס לסוגיה?
מה שפרסמה חברת הכנסת גוטליב שדברה אמינים עליי, כי היא בדקה ייפוי הכוח שנתן השופט עמית לאחיו הוא מ-2023, כאשר כתב האישום שהוגש נגדו היה מ-2019. זאת אומרת שבזמן שהוא נתן את ייפוי הכוח חזקה עליו שהוא ידע שהיה כתב אישום. עכשיו, כתב האישום בוטל מכיוון שהוא שופט עליון, וכתב אישום נגד שופט עליון צריך אישור יועמשית. האם מישהו פנה ליועמשית לבקש אישור כזה? אני בטוח שלא. אני הצגתי בתכנון ובנייה, אני הייתי עורך דין של תכנון ובנייה למעלה מ-20 שנה. להוריד מישהו מכתב אישום, פשוט כי הוא בעלים של נכס שיש לגביו עניין, אתה צריך לעמוד על הראש ולקשקש ברגליים, בשביל שזה יקרה, שתשכנע את הפרקליטים העירוניים לעשות דבר כזה. ופה זה נעשה כלאחר יד, בקלות משוגעת.
מה לכאורה העבירה שהוא חתם בשם משפחתו הקודם?
לדון את עניינו, מלדון בעניינה של עיריית תל אביב, שהתעסקה בזה, קידם, ישב בוועדה שקידמה את השופט שפסק בנושא הזה. זאת אומרת, הוא אפילו לא הודיע. אז אתה בא ואתה אומר, מי מאיתנו היו נותנים לו להיות בכזה ניגוד עניינים? מי מאיתנו, יצחק עמית וחבריו, דפנה ברק ארז, וכל שומרי הדמוקרטיה.
לא צריך לשרבב עכשיו עוד שמות פה שלו לפרשה.
לא, באמת, מאיתנו היו נותנים לו להיות בכזה ניגוד עניינים? איזה פקיד זוטר במשרד התחבורה היו נותנים לו להיות בכזה ניגוד עניינים? התשובה היא אף אחד.
אנחנו מדווחים פה שהמשטרה החלה בבחינת הפרסום, לירן תמרי פרסם את זה בנוגע לשופט עמית, עם סיום הבחינה יועברו ההמלצות לראש אגף החקירות והמודיעין, שיקבע אם קיימת תשתית לחשד לפלילים. לא כדאי אולי לחכות להחלטה הזאת, לפני שממהרים לתקוף? סתם, אתה יודע, חזקת החפות, אולי.
כאשר אדם הוא שופט עליון, בטח ובטח כאשר הוא מועמד לנשיאות העליון, גם מראית עין של ניגוד עניינים היא דרמטית. ומה שהייתי מצפה ממנו, זה להשעות את המועמדות שלו, עד שהנושא הזה מתברר ותומו.
אפשר לדחות את
ראש הממשלה העמידו לדין על שמפניות וסיגרים.
בוא לא נקטין, בוא לא נזלזל.
אגב, מחקו כתב אישום.
אנחנו...
מחקו כתב אישום ולא הגישו מחדש.
אנחנו מצפים ליושר, לניקיון כפיים, כמובן משופטים, גם מראשי ממשלה, גם מחברי כנסת, ולכן גם לא היינו מקטינים. ראש הממשלה הוא כרגע, הוא נאשם, נכון? הוא נחקר, הוא כבר נחקר.
הוא עומד לדין.
נכון, אז לכן לא אתה ולא אני, השופטים. נכון, אבל בואו אל תקטין את הפרשות. אל תקטין את הפרשות.
חבר הכנסת מלביצקי.
צריך את אותו אמת מידה שהכילו על ראש הממשלה, להכיל גם פה. זה הכל. לא אמרתי יותר, לא אמרתי פחות. את אותה אמת מידה בדיוק.
חבר הכנסת מלביצקי, אתם מתכוונים לעשות עוד משהו חוץ ממה ששמענו שהמשטרה פותחת בבדיקה?
מה אנחנו יכולים לעשות? אם אני הייתי שר המשפטים, אני הייתי מודיע מיד שאני לאור הנסיבות הללו לא מוכן לדון, להעמיד לבחירה מועמדות של אדם שיש חשד.
לא, אבל אתה מכיר את הכלים הפרלמנטריים, שאילתות והצעות לסדר ודיונים.
שאילתות והצעות לסדר. יש סמכות בידיים של שר המשפטים לעשות מעשה.
הוא ביקש עברות, אני חושבת.
הוא חייב לעשות מעשה.
ביקש עברות לפני כינוס הוועדה. אתה יודע, אנחנו בסופו של דבר, תמיד יש התלבטות, אני חלילה לא מקטינה ממעשים, כן? אם משהו לא בסדר, צריך להיחקר, ואם הוא לא מתאים להיות המועמד, אז כמובן הוא צריך להסיר את מועמדותו, אבל התזמון, הדברים האלה תמיד קורים בתזמון פלאי, רגע לפני מינוי של בן אדם, רגע לפני שמשהו קורה, והרבה פעמים גם כשהפרשות נסגרות, לפעמים הן נגמרות, אתה יודע, בכל ענות חלושה, אבל הקטן כבר נשאר. נשאלת השאלה, בסופו של דבר, איך תמיד התזמון הפלאי הזה, איך זה תמיד קורה ככה בשנות ה-90?
גם שרים הפילו בשיטה כזאת,
נכון, נכון, אני שואלת על כולם.
מועמד לרמטכ"ל הפילו בשיטה כזאת.
נכון, תמיד, איך
זה
תמיד?
זה ממש ערב. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
תודה.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת גלעד קריב, הדמוקרטים.
ערב טוב, פרופסור אלדד, ערב טוב, מאיה.
ערב טוב לך.
גם בספסלי האופוזיציה מתלחשים שהעסקה קרובה, או שאתם לא מתבססים על רכילות?
אנחנו לא מתבססים לא על רכילות ולא על כותרות, ואנחנו גם מאוד מאוד נזהרים מלהתייחס לשמועות כאלה ואחרות. אמרנו את דעתנו כבר מזמן, ממשלת ישראל צריכה להחזיר את החטופים, אנחנו האמנו בכך שצריך ללכת, עדיין מאמינים, שצריך ללכת לעסקה כוללת תמורת סיום המלחמה, אבל נברך כמובן על כל עסקה שמשיבה אפילו חטוף אחד.
גם אתם יצאתם או מתכננים לצאת באיזושהי הצהרה פומבית כמו יש עתיד, שיאיר לפיד הגדיל ואמר שיש רשת ביטחון לראש הממשלה ב...
אין בזה צורך מבחינתנו, מכיוון שבאמת כבר לפני חודשים אמרנו שאנחנו נעשה מה שצריך על מנת להשיב או לסייע בהשבת החטופים. היום בהצהרה בישיבת הסיעה יאיר גולן אמר בצורה מאוד ברורה, אנחנו לא מתכוונים להצטרף לממשלת נתניהו בשום סיטואציה, אבל אם כדי לקדם עסקה צריך להציע רשת ביטחון, אז זה מה שיהיה. השבת החטופים מבחינתנו היא המשימה הראשונה במעלה של ממשלת ישראל, ובעצם של כולנו, כל אזרחי המדינה.
בשבוע שעבר, לקראת סוף השבוע, התפרסם מתווה שר לוין לשינויים בשיטה לבחירת שופטים. השר רושם שהמערכת הפוליטית הופתעה בהם הראשונים, היו אנשים שאמרו, זה הגיוני, צריך לבדוק, אנחנו לא יודעים. נדמה לי שעכשיו השורות בקרב המתנגדים הצטופפו מחדש, עכשיו כולם אומרים, מתווה רע מאוד, זוועה, יותר גרוע ממה שיש וכו'.
אז תראה, אז קודם כל בוא נשאל את עצמנו, למה שוב הופתענו, כמו בארבעה בינואר לפני שנתיים, שיריב לוין עלה על הדוכן והציג את הרפורמה המשפטית? מדוע אחרי שנתיים, אם באמת פניו של לוין בעידודו של שר אל עבר נקרא לזה הסכמות רחבות, אז מדוע הם לא ניגשו בצורה רצינית, למשל אל נשיא המדינה ואמרו לו, חדש את הדיונים שניהלת בשיאה של המהפכה המשטרית, תזמין אתה את סיעות האופוזיציה. מדוע לא פנו אל ראשי סיעות האופוזיציה? כל ההתנהלות הזו שבזמן שהוועדה לבחירת שופטים שומעת את המומחים במרכאות כפולות שהביא יריב לוין, מתפרסם ביוטיוב סרטון של שר ושל לוין שנראה יותר כסרטון בחירות, לא ככה מתנהלת ממשלה שאומרת למדתי את הלקח, אני רוצה לקיים שיח פוליטי וציבורי רחב.
זה בעניין הדרך, אבל לגופה של הצעה.
לגופם של דברים. אז לגופם של דברים אני רוצה לומר את הדבר הבא. אנחנו כל הזמן אמרנו שצריך באמת לקיים דיון רחב. אנחנו הלכנו אל בית הנשיא, אנחנו כל הזמן אמרנו שאפשר לנהל תהליך חוקתי משתף, מקובל עלינו שיש צדדים במערכת הפוליטית שחושבים שצריך להכניס שינויים, גם אנחנו לא חושבים שיש איזושהי מערכת שלטונית שחפה מטעויות, אבל כשיורדים אל עומק המתווה, ואני אומר את זה בזהירות מכיוון שלא הציגו את המתווה, מלבד כותרות בסרטון של שר ולוין, וכל מיני הכרזות ורסיסי מידע, עד עכשיו לא הציגו מתווה מפורט, אבל ממה שאנחנו למדים, זה שהמתווה הזה, אם הוא ימומש, הוא לא יביא להסכמות רחבות ולקונצנזוס לגבי מועמדים לבית המשפט העליון. המתווה הזה, היום כדי למנות שופט לבית משפט עליון, אתה צריך בסופו של דבר להגיע להסכמה בין קואליציה אופוזיציה ושופטי בית המשפט העליון. המתווה החדש מה הוא אומר? הוא אומר, אם לא מגיעים להסכמות, אז הקואליציה והאופוזיציה, כל צד, מציג שלושה מועמדים שהוא מציג בפאנל, והצד השני בוחר. עכשיו בואו נאמר, אני יריב לוין. אז אני לוקח את המועמד שאני רוצה, ובקלות רבה אני מאתר עוד שני מועמדים עוד יותר קיצוניים, ואני מחייב את האופוזיציה לבחור בין שלושה מועמדים קיצוניים, ולהפך, האופוזיציה תביא היום את השופט הכי ליברלי שהיא רוצה, ומה הבעיה למצוא עוד שניים שהם אפילו עוד יותר קיצוניים. אז תחת הכותרת הזאת של קידום הסכמה בין אופוזיציה לקואליציה, כשאתה יורד לפרטים, אתה מבין שעל פי תורת משחקים פשוטה, מה שיקרה זה שתוך כמה שנים יהיה פה תהליך של הקצנה, של כיפופי ידיים, שבמקום שכולנו, אנשי ימין ואנשי שמאל ואנשי מרכז, נאמר, אנחנו חלוקים בדעותינו, אבל בואו נבחר שופטים שכולנו יכולים לחיות איתם, גם אם מבחינתי כאדם ליברלי, השופט הוא שמרן.
כן, אבל...
איזה מין מתווה, איזה מין משווה של הסכמות זה?
אבל בסופו של דבר,
השאלה... בית המשפט העליון לכנסת שתיים.
השאלה, בסופו של דבר, חבר הכנסת קריב, יש את שר המשפטים, שאלה אם הוא יכול בסוף להגיד, אוקיי, שמעתי, זה המתווה, ואיתו אני הולך, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות.
אני רוצה להזכיר לך שזה מה שהיה פה בשנתיים האחרונות. היה לנו שר משפטים, שאמר לי יש רוב של 64 מנדטים, ואני בכוח הרוב הזה, שכדרך אגב כולנו יודעים שאם לא היו נעשות טעויות בגוש השמאל, או במרכז שמאל, אז התוצאות היו הרבה יותר שוות, מכיוון שמבחינת מספר המצביעים, הסיפור נחלק בדיוק באמצע, אבל תזבי, יש ממשלה, קיבלה 64 מנדטים. זה מה שהוא ניסה לעשות. הוא ניסה
בקיסוי ידיים. יש לנו עוד 30 שניות, תגיד כן. מה אתה חושב לפחות על ההצעה לגבי לשכת עורכי הדין, להחליף אותם בשני עורכי דין שאינם חברי הלשכה.
עכשיו, אני אמרתי בעבר, אין ספור פעמים, אפשר לדבר על הכל, אבל צריך לדבר על המניעים, וכרגע כשאתה לוקח, מצרף למתווה את העובדה שממש בימים אלו מעבירים חוק נקמה בלשכת עורכי הדין שהמטרה זה לפרק את הלשכה. פשוט לפרק את הלשכה כי הם לא זכו בבחירות ללשכה, וכי הלשכה לא משתפת פעולה עם דבים.
אולי כי הלשכה כשלה בתפקידה בעשור האחרון וראינו מה היו התוצאות שלה.
לא תשמע ממני אמירה שיש איזשהו גוף שיש לו כוח שהוא חף מכשלים. אבל אתה יודע, יש הבדל בין לתקן לבין לעלות עם דיניים. ומה שהממשלה הזו עושה, אחרי שהקואליציה ניסתה למנות עבריין מורשה כראש לשכת עורכי הדין, אני מזכיר, היא מנסה לעלות עם דיניים על לשכת בית עורכי הדין, בדרך לעלות עם אותו דיניים על בית המשפט העליון.
חבר הכנסת גלעד קריב, תודה רבה לך.
תודה.
אריה, בזמן שהיינו בפרסומות, אפרת ואסף האורחים שלנו התקנו אותנו בכמה דברים, שמשרדי ממשלה קיבלו הנחיה להיערך לקליטת חטופים. משרד המשפטים סיים להכין את רשימת המחבלים ששוחררו במסגרת העסקה, והערכה, תשובת חמאס תימסר עד חצות.
טוב.
זה מה שקרה בזמן שהיינו בפרסומות.
פרסומות זה דבר שהוא מספיק ארוך בשביל שהעולם ישתנה קצת. בסדר. שלום וערב טוב לעורך הדין גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי מנהלי.
שלום מאיה, שלום אריה, אני רק רוצה להתייחס למה שמאיה אמרה.
כן.
פשוט בלתי מתקבל על הדעת שאתה פותח כל העיתון ערבי ואתר ואתה קורא את העסקה. כל עיתון ערבי, ואצלנו יש 48 שעות שבהם אלמגור פונה לבגץ ולא מתקיים דיון שצריך להתקיים ברמה מדינתית, בכל בית כנסת, בכל בית מדרש, בכל כיתה, מה מדינה מוכנה לשלם תמורת חטופיה. לא ייתכן שהדבר הזה יסגר במחשכים, וכל העולם יודע למעט אזרחי ישראל, צר לי, אני יודע שזה לא הנושא שהתבקשתי, אבל...
לא, דווקא אתה מוזמן כמובן אפשר לדבר, אבל...
איך זה יכול להיות? הרי זה המהות שלנו, זה היחין והבועז של הקיום שלנו, מצוות פדיון שבועי מצד אחד, ומצד של אימא אחר שמדינה מוכנה לשלם, כך שלא יהיה גן ילדים ובית ספר יהודי בעולם, שלא יהיה בטוח מפני חטיפות. ואנחנו עושים את זה ב-48 דקות, כאשר בכל אתר זניח, מאיה, עכשיו תיכנסי לאתר בקווייט, ותראי את שמות האסירים. מה זה? אני לא מבין.
לצערי הרגילו אותנו לכך. לא
פעם ולא פעמיים. איך אפשר להתגבר על זה?
אז זה
מונע את הדיון.
אבל בסופו של דבר אפשר לשאול שאלה אחרת, האם ראש הממשלה מעוניין בדיון? יש סיבה לזה, אני מניחה שהוא לא מפרסם.
בוודאי שלא, וזאת הביקורת שלי, מאיה. לגבי מי הביקורת שלי? לרוח הקודש? הביקורת שלי על הדרג הנבחר, שפעם אחר פעם מנהל דברים במחשכים, ומונע מהציבור את המינימום ההכרחי. ברור, אם היה כאן ראש הממשלה מצד כזה או מצד אחר, עצם הדיון הוא עקרוני, אור השמש הוא המחטא הכי טוב. אין סכין מתחדדת בערך חברתה. מה עוד נגיד? הדיון הזה חייב. הרי כל פעם אנחנו אומרים נחכה לפעם הבאה. ותראו איפה אנחנו נמצאים בגלל העדר הדיון. ושוב אני אומר, תחשבו שבכל אתר, כל אזרח יכול לדעת מה קורה. חוץ מאזרחי ישראל.
נכון, הרבה פעמים הדברים הגיעו לידי אבסורד. אבל יש לנו עוד שתי דקות, ותספר לנו על אזרח בשם יצחק גולדפריינד, שהיה מעורב בזה הליך משפטי, והיום כולם צועקים, זה לא סתם גולדפריינד, זה השופט עמית. והוא לא גילה לנו שהוא בעצם גולדפריינד בענייני נדלן. תגיד, מה כל כך שערורייתי פה?
זה הזכיר לי את המערכון על ההגשה של השופט שבסוף הגיע לטריבונה. תראה, צריך להגיד, שופטי ישראל יש להם מניעויות. הם אומרים, האדם הזה ייצג אותי, או אז אני לא יכול לייצג אותו. החברה הזאת, כמו במקרה למשל של כבוד ממלא מקום הנשיא עמית, בנק מסוים, אז אני לא יכול לייצג את הבנק. נתתי ייעוץ משפטי לעירייה, אז אני לא יכול לשבת בתיקים של העירייה. מה שהשופט עמית נתן את כל המניעויות שלו. אלא מה, מסתבר שיש נכס, ויש הליך, כולל הליך פלילי, שבו כבוד השופט עמית הציג את עצמו לא כמו כשופט עמית, אלא כשם המשפחה של, לא יודע איך להגיד את זה, אבל שם המשפחה הקודם שלו.
גולדפריינד. גולדפריינד.
כן, והאדם הזה ש... לגביו מתבצע הדבר הזה, יש הליכים משפטיים שקורים נגדו, שהם לא היו ידועים. ואומר שהשופט עמית, ביודעים, בשגגה, מבלי משים, ישב בתיקים שקיימת מניעות דרמטית שאסור לו לשבת עליהם. כל שופט אחר, אם הדבר הזה היה נעשה, שוב אני אומר, במזיד ולא בשגגה, לא היה אפילו סגן שופט תעבורה. הדבר הזה אסור בתכלית האיסור. עכשיו, הטיעון של כבוד השופט עמית, לא ידעתי, חתמתי ייפוי כוח לאחי, נכון, הוא דר בכפיפה אחת עם הטיעון של הגברת ליד בן ארי, שלא ידע מה מותר ומה אסור.
וגם של נתניהו שלא ידע על המון דברים.
אז במקרה של יד בן ארי והשופט וכבוד השופט עמית, אומרים נכון, זה לא נורא, לא שמנו לב, אבל אצל מר נתניהו הגישו כתב אישום על שוחד אריה ומאיה, על שוחד העבירה החמורה ביותר בספר החוקים לשחיתות ציבורית, ואני חושב שכאן היא מהות הבעיה.
ודאי, קו ההגנה שלו הוא לא ידעתי, אתה חושב שזה יגיע להליכים פליליים נגד השופט עמית?
אני לא יודע לגבי... תשמע, תראה, צריך להודות, יש כאן אנשים שהם בני אלים, להם מותר הכל. יש כאן אנשים שמותר להם לגנוב ולא עושים להם כלום. יש כאן אנשים שמותר שהילדים שלהם יתמחו בבית המשפט העליון ולא יעשה להם כלום, למרות שהם נמצאים בדיונים שלהם.
אני גם מכירה כמה שנוסעים באור אדום ויכולים לגרום לתאונות, ומותר להם ולא עושים להם כלום. בואו לא נפתח את הרשימה הזאת, אנחנו בואו נדבר כרגע על גופו של עניין. בואו נדבר ספציפית על המקרה הזה.
הביקורת שלך כלפיי זה שאני לא אומרת כולם, אז אני
חלילה, אין ביקורת, אני משלימה את דבריך.
להשתמש, אכיפה בררנית היא פשע, אין לך לאומה יותר גרוע לבניה, מזה שהם חושבים שיש שווים יותר ושווים פחות. מרמת הסנדלר ועל רמת ראש המערכת, מאיה, שיהיה ברור, במקום שאני גדלתי, כולם שווים בפני החוק, רק שהגעתי לכאן, רק שהגעתי למרכז ועזבתי את בית המדרש, גיליתי שיש שווים יותר ושווים פחות. זה אסור בתכלית האיסור, זה פורם את מה שהחברה שלנו מקיימת. אבל תשמעי, זה הטיעון של עמית, את רואה היום מישהו שפותח בחקירה נגד ממלא מקום הנשיא, אני לא מכיר מישהו כזה, לפי דעתי זה יעשו הכל כדי שזה יישכח.
כן, אתה חושב? באמת?
בדיוק.
בתפקיד רם כל כך?
אני אומר את זה בצער, אני מזכיר שכבוד הנשיא ברק היה בוועדה לבחירת שופטים שבחרה את רעייתו לשופטת. נכון שהוא יצא מהדיון ואמר, אני לא מצא בדיון, אבל אמר להם רק שתדעו, אם אתם לא ממנים את רעייתי, אני לא נמצא יותר במערכת. באמת, מאיה, אנחנו לא יום אחד כאן. יש כאלה ששווים יותר, ויש כאלה ששווים פחות. יש בני אלים, ויש את השור, כאלה שמותר להם, ואלה שאסור לנו, זה זועק.
ומה דעתך להצעה לבחור את בני האלים בשיטה אחרת, בשיטה החדשה של סער ולווין הציעו?
אני תומך בכל מה שיהיה פשרה. העם הזה נמצא שנתיים במאבק מטורף, בלתי מתקבל על הדעת, על זוטי דברים, בזמן שאויבינו מזנבים בנו, ממש כמו עמלק. אני תומך, תמיכה מלאה בכל פשרה, לכל דבר, והאמת שגם קראתי במקרה הזה לעומק את הדבר הזה, בוודאי שאני תומך, מוציאים את האיגוד שנקרא לשכת עורכי הדין, יהיה מין סוג של וטו, אתה יודע, לקואליציה ולאופוזיציה. צריך לזכור שכבוד השופט, סליחה, שחבר הכנסת רותם, מנוחתו עדן, שהיה יושב ראש ועדת חוקה, בוועדה שלו נבחרה דפנה ברק ארז. זאת אומרת שאפשר למצוא אי אלו פתרונות. אבל כל פתרון שייתן רווחה לעם הזה, שנגיע למנוחה, שיקלו המים, שאולי בעזרת השם זה יוביל לעוד הסכמות, זה הדבר הכי טוב. העם הזה לא רוצה יותר ויכוחים, אלא רוצה הסכמות, וטוב ליזהר שי ודדי שמחי, שבאמת שר, אתה יודע, בגלל הסיטואציה שלהם, לעם יותר קל לקבל אותם.
עורך הדין גיא ברוסי, תודה רבה לך.
תודה אריה, תודה מאיה, תודה למאזינים.
תודה לך.
אז נתחיל בזה שאני מתנצל על טעות, על שגגה שאני יצא מלפניי, בתחילת תוכנית אמרתי שהיו ילדים שנפטרו משפעת ונשים שחולות במצב קשה, ההפך, אישה בסורוקה בת 40 נפטרה ויש שני ילדים במצב קשה, אבל אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרופסור אייל לשם, מומחה למחלות זיהומיות בבית החולים שיבא.
ערב טוב.
קודם כל, אנחנו רואים שכולם, או מרגישים שכולם חולים. בוא רגע נשים את זה שיהיה ברור. לא הכל זה שפעת, נכון?
נכון מאוד. אנחנו יודעים שיש מגוון וירוסים שגורמים תחלואה נשימתית, נזלת, צינון, כאב גרון, שיעול, יכולים לגרם על ידי מספר וירוסים. השפעת עושה מחלה שהיא מבחינה קלינית משמעותית קשה יותר. אדם שהוא לוקה בשפעת, פעמים רבות יחוש חום גבוה, כאבי שרירים קשים, כאבי ראש, שיעול חזק, רבים מהם יידרדרו לדלקת ריאות. המחלה השפעת נחשבת יותר קשה מווירוסים נשמתיים אחרים, כמו וירוס צננת, או עוד שמות שלא יגידו הרבה לרוב המאזינים, RSV, פרינפלואנזה וכן הלאה.
אבל אם זה חשוב, למה לא בודקים? כלומר, למה בקהילה, בקופות החולים, לא בודקים במה אדם חולה? אומרים, זה כנראה וירוס והולכים.
עד הבדיקה כדי לאפיין את הווירוס היא פעמים רבות בדיקה מולקולרית, שבדומה אולי למשתפי הקורונה, שעד שיקבלו תשובה, המשמעות היא הקלינית, או ההשפעה לטיפול היא דלה. ומאחר ואנחנו יודעים שמדי עונה נדבקים כ-10% מהאוכלוסייה ו-30% מהילדים בשפעת, דמיין לעצמך מה זה לבדוק מיליון ישראלים ומאות אלפי ילדים. זה יעמיס על המערכת ללא צורך, יש לנו כלים הרבה יותר טובים להילחם בהשפעות השפעת.
לי בבית יש את הבדיקות האלה, סליחה. שבודקות גם קורונה וגם שפעת, ואז אמנם אני בגישה של אם אני חולה באופן כללי, עוד בלי לדעת מה יש לי, אני אשתדל לצאת פחות מהבית, או למעט מגע עם אנשים אחרים, אבל זה כן משהו שאפשר לבדוק.
זה נכון שאפשר לבדוק, אבל שוב, השאלה ברפואה היא תמיד מה נעשה עם התשובה. הבדיקות האלו הן בדיקות שבאופן פרטי ניתן לרכוש אותן, אבל כמערכת בריאות ציבורית שצריכה לחשב את ההוצאה, הן לא מומלצות ל-10% מהאוכלוסייה שצפויים לחלות השנה בשפעת.
אריה, אני רוצה לציין שאתה לא טעית, גם דבריך בהתחלה היו נכונים, ילדה בת כ-5 נפטרה משפעת לפני כשבוע, ולפניה הייתה לצערנו גם בת 13 ובת 18, כלומר גם נשים, גם ילדים.
גם נשים, גם ילדים. פרופסור לשם, אני כמו אזרח שממלא את חובותיו החוקיות, הלכתי להתחסן, ואתמול חליתי, את מי אני תובע? כלומר, יכול להיות שיש פספוס בהגדרת הזנים שארגון הבריאות העולמי הגדיר כזנים שלהם צריך להתחסן השנה?
לא, זו שאלה מצוינת. אתה לא תובע אף אחד.
לא, בטח שלא.
אתה מודה ליצרני החיסונים ומשרד הבריאות. מאחר ואתה חלית אתמול והיום אתה מדבר איתי ברדיו, ואם לא היית מחוסן, ייתכן שאתמול היית נדבק, והיום היית שוכב במחלקה פנימית.
הייתי שולח AI, היום זה לא בעיה.
כאן ישלים את המשפט עם דלקת ריאות קשה, אירוע מוחי או התקף לב. אנחנו יודעים שחיסוני השפעת לא מונעים את ההדבקה, אבל באוכלוסיות הסיכון הם מפחיתים באופן משמעותי תחלואה קשה, אשפוז, תמותה, ולכן גם אדם מחוסן עלול להידבק בשפעת, אבל כשאנחנו משווים מחוסנים לכאלה שאינם מחוסנים, שדומים במאפייניהם, אנחנו יודעים שהחיסון מגן באופן משמעותי מפני מחלה קשה, ולכן אתה צריך להודות ולא חס ושלום
לתבוע. אני ודאי לא מתכוון לתבוע, ודאי מודה, אבל תספר לנו אולי במשפט איך ארגון הבריאות העולמי מחליט לאיזה זנים לחסן השנה באירופה, למשל. על פי התחלואה באסיה?
לא, אנחנו, מאחר ובחצי הכדור הדרומי, בדרום כדור הארץ, החורף מופיע בזמן שאצלנו בחצי הצפוני קיץ, ניתן לזהות נתונים ראשונים על זני השפעת המסתובבים ממה שקרה באביב ובקיץ בחצי הכדור הדרומי, בארגנטינה לדוגמה, איפה שיש מערכת ניטור טובה נגד שפעת. ולוקחים את הנתונים האלה ואומרים קרוב לוודאי אלה הזנים שגם התקפו את צפון כדור הארץ בחורף. משתמשים בזנים אלה לייצר את החיסון, ואלה החיסונים שאנחנו האזרחים, כמו שאמרת, שומרי החוק או הדואגים לבריאותם, כמו שאני חושב, התחסנו נגדם, ולכן אנחנו החורף מוגנים מפני נגיף שפעת קשה. 14% מאזרחי ישראל מכלל המבוטחים התחסנו נגד שפעת, ובבני 65 ומעלה התחסנו כמחצתם, 48-49%.
אז ככה בין השירות, אני חשה שאתה ממליץ להתחסן, ככה במובלט.
אני א', בעצמי מתחסן, הוריי וילדיי מחוסנים, ואני יודע, לא מנחש או מרגיש, אני יודע שהחיסון מגן מפני מחלה קשה, אני גם יודע שהחיסון לא מגן מפני הדבקה, כמו עוד חיסונים שאנחנו מכירים. ולכן אני ממליץ לכל האוכלוסייה להתחסן נגד שפעת, מאחר ואנחנו בדקירה קטנה יכולים לחסוך מחלה קשה.
עדות שלי זה לא כואב. פרופסור אייל לשם, תודה רבה. תודה רבה לך.
רק בריאות, רק בריאות לכולם.
שלום שלום.
תודה גם לפרט קורמן ואסף נבו, אורחים ומפיקים. תודה לשקט וולפין, אחראי לשידור, אורחי הדיגיטל ירון זאבי, אורי דבש ואחיה כהן. אחרינו ספורט עם קופמן, הללי שרף. אריה, רק בריאות.
תודה רבה, תודה רבה. להתראות.